אתמול דיברנו על מקרה של גזלן. האם הקונה מן הגזלן, האם הוא מקבל את הפיצוי על השבח או לא? אז דיברנו על זה שזה חשש ריבית. אבל יש מקרה אחר, שזה בעל חוב. בעל חוב גובה את השבח. זאת אומרת, בעל חוב עכשיו חייבים לו כסף, והוא לוקח את הקרקע המשועבדת לחוב, אז הוא לוקח את הקרקע, הוא לוקח את הקרקע כולל השבח שבתוך הקרקע. למרות שהקונה השביח את השדה, אבל עכשיו השדה הזאת הייתה משועבדת.
אנחנו לא אומרים שזה נראה כמו ריבית,
כי זה קרקע.
לא, אבל השבח הוא לא קרקע, אתה אומר השבח גם קרקע.
הכל פה בפנים. אמר רב תדע, למה? שכך כותב לו, מוכר ללוקח. אנא יקום וישפי וידקי, ואמריק זווינה אילנין ועמליון ושבחיון, ויקום כדמך. וצווי זווינה דנן וקביל אלוי. זה נוסח של השטר, שהיה מקובל באותו זמן. הוא כותב אחריות, המוכר כותב, אני יש לי אחריות מלאה, על מה אני אחראי, אני אפצה אותך על כל דבר, ואני אעמוד לצדך על כל ערעור וכל סכסוך, כולל מה? עמלי הון ושבחי הון. כן? אתה, אם מישהו יגבה ממך את הקרקע ואת השבח, אתה תחזור אליי חזרה. אתה מוכר לוקח אחריות, יכול להיות שהמלווה, בסדר, אחד מבעלי החוב שלו יבוא ויגבה את הקרקע פלוס שבח ותרחה וכולי, אני אצטרך לפצות אותך על הדבר הזה. אמר לרב חייא בר אבי הנה רבה, אלא מעתה מתנה. זה לא כתיב לך, זה, תודה רבה, זה שטר מחר. אבל אם אדם נותן מתנה, דרך כלל שנותנים מתנה, אז לא כותבים את כל הנוסח של האחריות. אז זה חינמי, זאת אומרת, לפי זה, אז לבעל חוב, אין את הזכות לטרוף. לקחת את השבח, כי את זה המוכר לא סיכם עם הקונה.
נותן מתנה.
נותן מתנה, לא סיכם עם המקבל מתנה. אמר להם, נכון, צודק. וכי יפה כוח מתנה ממכר, אז מה יוצר שמתנה בדבר הזה היא שונה ממכירה. כשאני מוכר לקונה, אז יכול להיות שהבעל חוב יוכל לגבות גם את השבח. במתנה לא? אמר לו, אין, נכון, יפה ויפה. זאת אומרת, כיוון שאין פיצוי, כיוון שאין אחריות במתנה, אז גם אין זכות לבעל החוב, למלווה, לגבות את השבח. ורשי מנמק. מנמק, אומר רשי, כי הבעל חוב, זה שאתה מקבל את הקרקע, זה בסדר גמור, זה החוב שלך. השבח זה מעבר. השבח זה כאילו משהו שלא היית אמור לקבל. אז זה שאתה לא תקבל את השבח זה לא הפסד. תשלם. יש פה שבח שהשביח הקרקע. תשלם על זה. זה מעבר לתשלום החוב שלך. אמר נחמן,
אם מסתכלים מהצד בן אדם הזה, מה אכפת לבן אדם זה מכר או מתנה?
לבעל חוב,
כן,
נכון, זה אני מסכים.
זה נותן לו התחייב.
נכון. מצד הבעל חוב אין הבדל, אני מסכים. אבל מצד הנועל של העולם, כן, זה שהספר הזה סרוש, הסכם כזה בין כולם, אז זה מחוץ לכללי. זה אתה לא אמור, זה לא חלק מהשיעבוד הטבעי של הבעל חוב. השיעבוד הטבעי של הבעל חוב זה על הקרקע עצמה. על השבח זה לא חלק אוטומטי מהשיעבוד. הוא הקונה, הקונה בא והשקיע בקרקע, סבא השקעות. תראו בתוספות קצת מנמק את זה, בדיבו מתחיל תדע באמצע התוספות, יש לומר, שורה שביעית, מדי משלם מוכר ללוקח את השבח, מזה שהמוכר יפצה את הלוקח על השבח, אין לחוש אם יגבה בעל חוב ממנו. סימן שאנחנו לא חוששים שבעל חוב יקרה, כי הלוקח לא מפסיד, אבל במתנה הוא לא מפצה אותו, אז לכן אנחנו כן חוששים לזה, כי זה לא פייר, למה שהלוקח יפסיד? או מקבל המתנה, הוא השקיע במתנה שהוא קיבל. למה זה לא פייר? טוב, אמר רב נחמן, המתנית מסל למר שמואל. יש ברייתא שמסעת לשמואל. והוא נחברין, אבל הוא נפירק, הפרע לנו. פירק את כל הברייתא הזאת, מוקין לה במי להכין לה. לא נתן לנו להביא ראיה משם. נתניה. המוכר שדה לחברו. והרי יוצא מתחת ידו. אני מכרתי שדה למישהו אחר, ומכל מיני סיבות, הקרקע עכשיו יוצאת מידו של הקונה. הקונה לא הצליח להחזיק את הקרקע. בא הקונה אל המוכר, ואומר, אני רוצה פיצויים. שהוא גובה מהמוכר, הוא גובה את הקרן, את עצם שוויה של הקרקע, מנכסים משועבדים, ואת השבח, שהוא השביח בקרקע, הוא גובה מהמוכר מנכסים נחורים. אז הנה ראיה יפה מאוד, שיש גבייה בשבח, שיש אפשרות לגבות את השבח, זאת אומרת, הבעל חוב גבה ממנו את השבח, ולכן הקונה חוזר חזרה אל המוכר. אבל אונה, חברין מוקילה במי להכינה, מדובר בלוקח מגזלן, שאז ודאי הנגזל מקבל את השבח חזרה של הקרקע. אז הוא אמר שמפה אין הוכחה. תני אידך, המוכר שדה לחברו, והשביחה, הנה הוא השקיע בקרקע, השביח אותו. בא בעל החוב וטרף, לקח את כל השדה עם השבח. בא, מגיע הקונה אל המוכר ומבקש פיצוי, שהוא גובה, אז אם השבח יותר על היציאה, זאת אומרת יש את ההוצאות שאתה השקעת בקרקע ויש את השבח שהשביחה. בסדר, אתה היית כך וכך ימי עבודה, מה התוצר שנוצר זה השבח, אם השבח יותר על היציאה, נוטל הקונה מהמוכר את השבח, נוטל את השבח מבעל הקרקע, זאת אומרת מהמוכר, ואת ההוצאות מבעל החוב, מהמלווה. ואם היציאה יתרה על השבח, אין לו אלא הוצאה בגובה שיעור השבח מבעל החוב. שמואל במה ימוקים לה? אם מדובר בלוקח מגזלן, קשי הרישה. הרי כתוב שיטת שמואל, למדנו אתמול, שלוקח מגזלן לית לשבחה. מי שקונה מגזלן לא זכאי לקבל את השבח. אם בעל חוב, קשיה, גם רישה וגם סיפה. כי הרי אמר שמואל שבעל חוב גובה את השבח. ופה כתוב שבעל חוב צריך לשלם. כתוב שבעל חוב משלם. את היציאה הוא משלם מבעל חוב, או שבח מבעל חוב. למה? הרי בעל חוב גובה את השבח, למה שהוא ישלם? היא בהתאמה, ותרץ שמואל, שבאמת הברייתא הזאת בלוקח מגזלן, ולמדנו אתמול כבר, יש מצב שגם בלוקח מגזלן, למדנו אתמול, יש אפשרות לגבות שבח. באיזה מקרה? שהוא נותן לו קרקע. בגלל שיש לו קרקע. שאז אין חשש אבק ריבית, זה לא נראה כריבית, כי הוא לא נותן לו כסף, הוא נותן לו קרקע. אז יש לנו מקרה שזה אפשרי. אינמי למדנו עוד אפשרות אתמול, שקנו מידו, שעשו הסכם מראש, אז גם כן זה מותר. אז זה למדנו אתמול, לפי הנקודותיים, הנה מיישמים את זה כאן את הברייתא, ואם הייתם הבעל חוב, ולכאורה, הרי אתה אמר שמואל, אמרת שבעל חוב גובה את השבח, אז למה פה כתוב שהוא צריך לשלם על השבח? לא קשה. יש שני סוגי שבח. כאן בשבח המגיע לכתפיים, וכאן בשבח שאינו מגיע לכתפיים. במחלוקת ראשונים אנחנו נלך בדעת רש"י. רש"י, שבח המגיע לכתפיים, הכוונה תבועה בשלה. תבועה שהיא עוד רגע בשלה, זה בעל החוב לא זכאי לקחת. זה לא גלום בקרקע עצמה. זה פירות, עוד רגע זה נקצר, זה פירות. נכון שזה עוד לא קצרנו, אבל אני לא קורא לזה שוויה של הקרקע, זה לא חלק מהקרקע. זה פירות ממש. ולכן אתה לא זכאי לקבל, אלא אם כן, אתה תשלם. כן, אתה רוצה לשלם, בבקשה, תשלם את ההוצאות, תשלם משהו. שאלת הגמרא, ומה עושים בכל יום, וכמג בשמואל אפילו בשבח המגיע לכתפיים, הוא כן נותן למלווה את השבח הזה, לא קשה. תלוי. תלוי כמה החוב. עד המסק בשיעור רב ושבחה. אם החוב מאוד מאוד גדול. אז הוא אומר, תשמע, אתה אומר לי לממן או למלא את החוב שיש לי, יש לי חוב של 1,000 שקל, אתה מביא לי קרקע. הקרקע לא הצבא 600 שקל. אם אתה נותן לי גם את הפירות, אז הוא מגיע ל-1,000. אז טוב, בסדר, אין ברירה, זה מה שהוא לוקח. זה לא מסק אלא כשיעור ערה. ואז אם הקרקע עצמה קיבלת את הפיצוי, אתה רוצה לגשור עד יאיב לשבחי, הוא מסלק לי. יאיב לשבחי, הוא צריך לתת את ה... להשאיר את ה... לקונה את השבח, זה, הוא השקיע בפירות שלו, ואז הוא, אחר כך הוא יכול לקחת את הקרקע.
הוא לא לוקח את כל הקרקע.
נכון, לא כל על הפירות. אלא למנדה אמר, כי אית לזוזל לוקח מצי מסלק לבעל חוב. אנחנו יודעים שמגיע הבעל חוב אל הקונה. אומר, תביא את הקרקע, הקרקע הזאת משועבדת לחוב. והקונה אומר, תשמע, הקרקע הזאת, אני השקעתי בה. אני חשובה ללמוד הקרקע הזאת, זה הפרנסה שלי. אני מבין שאני צריך לפצות אותך, זאת אומרת, אני צריך לתת לך, אז במקום אתה קח כסף. הקונה, זאת אומרת, הקונה, אני אחר כך אחזור למוכר, אתה אל תיקח ממני את הקרקע, קח כסף, זכותו של הקונה, לתת לה מלווה כסף, אומר לו להתראות, תשאיר אצלי את הקרקע. אם יש לו כסף, לה לוקח, מצי מסלק, יכול לסלק לבעל חוב. לכאורה, יטען הקונה, נמלא. אילו אבל לזוזי, אם היה לי כסף, הייתי מסלק אותך, מכול הערה.
גם מהשבח.
גם מהשבח. אשתא דלית לזוז, עכשיו שאין לי כסף. אב לי גר בדערה, בערה שיעור שופחה. תשאיר לי מהקרקע כמות. תגובה עכשיו את הכל, נכון? כולל שבח. אז בעצם אתה לקחת קצת יותר ממה שמגיע לך. לקחת קרקע ושבח. אז בואו נסכם, השבח הזה, כמה הוא שווה? 200 שקל. זה הרווחת פה 200 שקל? אז תשאיר לי חתיכה בקרקע של 200 שקל. אמרת הגמרא, אי אפשר לעשות את זה. אנחנו מסכים לגמרי שהסור פותקי. הקרקע הזאת היא קרקע שהיא לא סתם משועבדת לחוב, היא משועבדת ספציפית לחוב. הקרקע הזאת מסומנת, זה לא שבמקרה הקרקע הזאת באה מלווה וגבה את הקרקע. זה קרקע מסומנת. כשאתה התקנית את הקרקע, אתה ידעת שהקרקע הזאת צבועה בצבע. היא מסומנת היטב, זה קרקע שמיועדת לגביית חוב. זה לא, היא כתובה בשטר בצורה מאוד מדויקת, הקרקע הספציפית הזאת. ולכן, כשאתה השקעת השקעות בקרקע הזאת, ידעת שאתה שם את ההשקעות האלו, אתה מאמר. ולכן אין לך שום זכות להתמקח איתי, יאמר המלווה לקונה, שום זכות לדרוש דרישות וזה, זה קרקע מסומנת, זה שהשקעת, בעיה שלך. ידעת שאתה לוקח חימור. אתה רוצה את כל הטענות שלך, תלך עכשיו למוכר. אבל... אני פה, הקרקע הזאת עם כל מה שיש בה, שייך אליי.
רק אם זה חייב להיות ככה?
כן, רק אם זה ככה, אז...
לא.
אני שואל... לא, זה לא חייב להיות ככה. יש שני סוגי שיעבוד. יש שיעבוד כללי.
השיעבוד כללי. גם לא כתבתי משהו
מיוחד. ויש שיעבוד ספציפי, נקרא פוטיק.
לא יצויר, לפי זה, שיעבוד כללי.
אז הוא יכול לטעון הקונה... טוב, אני מבין שאתה לוקח את השבח, בסדר? תשאיר לי קרקע בשווי השבח.
ומי קובע באיזה סרט לוקח?
מי קובע? בדרך
כלל... בסדר המחירה, לא?
כן, כן. המחירה, הקרקע שנמכרה האחרונה. טוב, אנחנו ממשיכים לעסוק בנושאים המורכבים האלו של בעלי חוב בקרקעות ושעבודים. הכיר בה שאינה שלו ולקחה. אדם הקונה יודע שהקרקע הזאת גזולה. הוא יודע טוב מאוד מי זה המוכר הזה, שזה מוכר מהעולם התחתון, שמוכר לו קרקע ויודע בדיוק מה זה הקרקע הזאת, ובכל זאת הוא קנה. ומגיע עכשיו הבעלים המקורי ואומר, זה קרקע שלי. אמר רב, מעות יש לו. זאת אומרת, כשהקונה בא אל המוכר הגזלן, אז הוא ידורש ממנו פיצויים, תביא לי כסף. אבל את כל ההשקעות שהשקעת השבח, אתה לא יכול לדרוש. אתה לא יכול לדרוש מהמוכר, עם כל זה שהמוכר הזה הוא לא צדיק גדול, אתה לא יכול לדרוש, כי גם אתה לא צדיק גדול. ידעת טוב מאוד ממי אתה קונה, שזה קרקע, אתה לוקח הימור, אתה מאמר פה, כי זה קרקע שלו של המוכר, אז אנחנו לא נעמוד לטובתך, ולא נעזור לך לגבות את השבח. שמואל אומר, יותר גרוע, שום דבר אתה לא תקבל, אפילו מאות אין לו. אתה ידעת שזה קרקע גזולה, ידעת שאתה מתעסק פה עם מפיונר, ואתה קונה קרקע ממנו, שאתה יודע שהיא גזולה, ועכשיו אתה אומר, רגע, לקחו לי את הקרקע, זה אני רוצה, אתה שותף לפשע, שותף לעולם הזה, אתה לא מקבל שום פיצוי, אנחנו לא נעזור לך. ומה יקרה מפלגי? רב סבר, אדם יודע שקרקע אין. הוא יודע שבעצם הקרקע הזאת זה לא שלו, אלא גמר ונתן לשם פיקדון. זאת אומרת, בעצם הוא נתן את הכסף, הקונה שילם למוכר לגנב, הוא אמר לו, תשמע, אנחנו בעצם חיים שנינו על זמן שאול, אני נותן לך את הכסף, אני אענה קצת מהקרקע עוד כמה זמן, אני יודע שזה לזמן שמוקצב, כשיעלו תחזיר את הכסף חזרה. אז בעצם זה כסף שנמצא אצלך, ואתה מבין טוב מאוד שאתה לא משתמש בו, אלא זה אני שם בינתיים את הכסף אצלך, אני בינתיים נהנה מהקרקע, אולי איזה משהו אני אעשה לטובת הנאה, אני אתן לך, אבל ברור שעוד מעט אתה מחזיר את הכסף. ונעימה ללשום פיקדון, אז תגיד ברור, סבר לא מקבל. זה קצת, זה דברים שנאמרים, אבל לא נאמרים. שמואל, סבר, אדם יודע שקרקענו. אז למה נתת את הכסף? ידעת שאתה פה מאמר, אתה נתת. זאת אומרת, לקחת את הסיכון. אני נותן את הכסף, לוקח את הקרקע, לא יודע מה יהיה, יהיה בסדר. נתן לשם התנה. ונאמר לשם התנה, סיפה למילתא, הוא לא אמר את זה מפורש, אני נותן לך כסף מתנה. הוא אמר, כן, אני קונה ממך, קח את הכסף וזה, אבל כולם מבינים שיש פה הימור גדול, לקחת, אכלת אותה. את הגמרא, והפליגי בחד הזינה. כבר מצאנו שאתה רב ושמואל, התווכחתם פעם אחת ויכוח מאוד מאוד דומה, במסכת קידושין. המקדש את אחותו. בשעה טובה ומוצלחת, אדם החליט לקדש את אחותו. אין דבר כזה. אי אפשר לקדש את אחותך. אז מה זה הקשקוש הזה? שאתה נותן לטבעת זהב, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. אז מה זה הדבר הזה? רב אמר, נו, ברור שזה כלום. זה סתם היה הצגה, תחזירי חזרת הטבעת. מה עוד חוזרים? שמואל אמר, הוא אמר, מתנה, נותן לה מתנה. רב אמר, מה עוד חוזרים? יודע אדם שאין קידושין תופסים באחותו. אז מה נתת לה את הטבעת? התכוונת, תשמרי לי את הטבעת. גמר ונתן לשם פיקדון. הוא רצה בעצם להפקיד בידה את הטבעת. אז למה אתה לא מדבר ברור? נאמר לשם פיקדון. סבר לא מקו למיני. אמר, על מה, אני אשמור לך את הטבעות? מה, אני לא אחרי, אני לא שומר את הטבעות שלך. אלא היא אומר לה, הרי את מקודשת לי. מה אתה רואה? לא הבינה. טוב, בינתיים הטבעת אצלה. שמואל אמר, מאות מתנה. אדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו. ולא הוא נתן לשם מתנה. אז למה אתה לא נתן למתנה? סיפה למילתה. הוא לא רצה לבייש אותה. אז הוא עשה את זה, הצגה כזאת. אז הנה, אותו ויכוח בדיוק חוזר. צריכה. דית מרבה כאמר רב, דלא עבדין שדיה ומתנות אנוכה. אדם לא נותן מתנות לאנשים זרים סתם. אבל אחותו, סביר הדבר שבעצם רצה לתת למתנה. מודל אלה שמואל. דית מרבה הרבה כאמר שמואל, אבל בא עם המודל אלה רב, צריכה. נקודה. יוצא שבין לרב, דמר פיקדון. בין לשמואל דמר מתנה. היי, לארה, במה היא כאן אחית? לשווי שניכם אבל, הבן אדם הזה יודע שהקרקע הזאת היא קרקע גזולה. איך אתה בכלל נכנס לקרקע? פירות, איך יחיל? מה אתה אוכל פה? מה אתה עושה פה בכלל? זה קרקע גזולה. סבר, אנא איכות לארה. ויאביד ואיכול בגבי. כי איך ידעה וכאבי דיו. אני, תשמע, הקרקע הזאת עכשיו מובטלת. היא נגזלה, היא מובטלת. אז מה עדיף עכשיו? שהיא סתם תהיה פה ולא תעשה שום דבר? אז אני לפחות בא בינתיים, ואוכל קצת מהקרקע, קצת בזמן הזה, במקום שהגזלן יושב עליה, אני בינתיים, כמו כוש הבעלים היה עושה, גם אני אוכל, וקיית אמר את הערה, כשיבוא הבעלים, אני אדם יש, אני לא אדם רוצה להיות שותף לפסק, כשיבוא הבעלים, אני אתן לו. וחיית אמר את הערה, זוזי, נאבו, לרב, הכסף שאני השקעתי, שנתתי, לפי רב, אני אקבל אותו חזרה בתור פיקדון, ולשמואל, הלך הכסף, מתנה, נקודה. מה עושה, מה הלכה למעשה? אמר רבה, אני עוסק הלכה, יש לו מעות, ויש לו שבח. שיטה שלישית, לא רב, ולא שמואל, שיטה שלישית, שיטת רבה. הקונה הזה, שיודע שהוא קונה קרקע גזולה, זכאי לקבל את המעות שלו בחזרה, וגם אפילו את השבח שהוא השביח בקרקע, הוא זכאי לקבל חזרה מהגזלן. ואף על פי שלא פירש לו את השבח. סליחה, זה טעות שלי. זה בבעל חוב, טעות שלי. עכשיו זה על גזלן, עכשיו זה על גזלן. פה זה לגבי בעל חוב. לוק תקמייטה, יש לו מעות ויש לו שבח. זה פה, סליחה. כאן, המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו. מקרה ראשון, לא ידעתי בהתחלה, סליחה. מקרה שלא ידעתי בהתחלה, שזה קרקע גזולה, אחר כך התגלה לי שזה קרקע, אתה מקבל את כל הפיצוי. זה המקרה הפשוט. מה יקרה שיקיר בה שאינה שלו, אתה יודע שזה קרקע גזולה ולקחה, אז מעות יש לו, ושבח אין לו. כמו שפוסק רב. דין שלישי פוסק רב הסיכומים. אחריות זה טעות סופר. אם לא כתוב אחריות בשטר, זה טעות סופר. בין בשטרי הלוואה, בין בשטרי מקח חומם כאן. נקודה. אז יש לנו כן כמה פסיקות הלכה שרב הפוסק. בא מיני שמואל מרב. שאל שמואל את רב. חזר ולקחם הבעלים הראשונים, מהו? אם הגזלן קנם הבעלים הראשונים. זאת אומרת, הגזלן מחר את הקרקע לנגזל. בסדר? קיבל כסף. עכשיו בא הגזלן, הולך לנגזל, לבעלים המקורי, ואומר לו, אני רוצה לקנות לך את הקרקע. אחרי שהוא כבר מכר אותה, אני רוצה לקנות לך את הקרקע. הוא קונה את הקרקע. נכון, יש לך קרקע, אני גזלתי ממך. בוא נתפייס, אני רוצה לעשות את זה מסודר, אני עכשיו קונה ממך את זה, קח את הכסף, וכולי, זה שלי. מה הדין? האם עכשיו הוא יכול לבוא הגזלן, לקונה? להגיד, נכון, אני קניתי, מכרתי לך קרקע שהיא גזולה, נכון? אבל היא עכשיו היא שלי. אתה רואה, יש לי שטר, הכל מסודר. אני מבקש להחזיר לי את הקרקע בחזרה. האם יכול להיות דבר כזה? אמר לי, מה מחר לו ראשון לשני? כל זכות שתבוא לידו. אומר רב, בשום אופן לא. למה? כי אתה מחרת, נכון? מה מחרת? אתה מחרת את הקרקע עם כל ההשלכות של הקרקע. עכשיו בעצם הקרקע הזאת קיבלה, נגיד, שדרוג. מקרקע גזולה לקרקע
סדרת.
כל זה גלום במחירה. כשאתה מוכר משהו למישהו, אז הוא קנה את זה עם כל הפוטנציאל שאתה מודד. חלק מהפוטנציאל של הקרקע זה להיות מוסדרת. אז זהו, זה מה, עכשיו זה של הקונה. זה שלו. זה שלו על כל אל הכל. היא למשל דוגמה, אני יודע, אני מכרתי למישהו קרקע, ולא ידעתי שיש מטמון בפנים. מכרתי לו קרקע, והוא גילה מטמון. אז זה שלו. זה חלק מהעסקה. מה הייתה אמה? מרזות רעמר, ניחה לדלו, ניקרי גזלנה. הלוקח כמובן לא הולך ליצוק כבוד על הגזלן. לגזלן, למה הוא עשה בעצם את פעולת המחירה? כדי שלא יקראו לו גזלן, לתאר את השם שלו. אבל שהיא אמר, ניחה לדלקו באמנותי, הוא רוצה לשמור על יחסי אמון. זאת אומרת, זה שהגזלן הסדיר את הקרקע, זה בעצם בשביל לשמור על היחסים הטובים עם הקונה. אבל זה לא, על הגזלן אין שום זכות בקרקע הזאת. זה רק
עוזר לו לטהר את שמו או לשמור על יחסי אמינות ביניהם, אבל זה לא נותן לו שום נקודות בקרקע עצמה. זה מה שאומר, שמואל שאל את רב, וזה מה שרב ענה לו. זה הפסק. מנמקים, אז למה הוא עשה את זה? מה נפקא מינה בשני הנימוקים? איכא בעיני הוא שבינתיים מת הקונה. הוא מכר לקונה, הקונה נפטר, ועכשיו הגזלן הולך להסדיר את המעמד של הקרקע. מה אנדה אמר ניחא לדה לא לקריא לגזלנה? עמית לי, הוא כבר מת, ואף אחד לא יצעק עליו ולא ירד עליו. ולכן נסתבר הדבר שהגזלן באמת רצה להעביר את הקרקע אליו חזרה. אמן דאמר, ניחא דלקו ממנותי, הוא רוצה להישאר אדם אמין, אז זה גם בעיני הבנים. בעדי בני, בעדי יורשים, נמי ניחא לדלקו ממנותי. זאת אומרת, זה לא נכון. מה הבנים? ימשיכו לקרוא לו גזלן, אם הוא לא יסדר את הקרקע. סוף סוף קראו לו בני, בני הלוקח גם יקראו לו גזלן. אז זה לא נפקא מינה. דלקו בעיני הוא דמת הגזלן. מי שמת זה הגזלן. ון דאמר, ניחא לליש דלא לקרוא גזלן, אז הוא מת. ולכן, כיוון שהוא מת, ובאים הבנים ואומרים, אבא שלנו ניסה להסדיר וכו' וכו', הוא מת. ולכן שאין נפקא מינה, כי הוא כבר מת, אז זהו. ולמה דאמר, ניחא לדלקו ממנותי, אז רוצים אולי שאדם גם אחרי מותו, אף אגב דמית, ניחא לדלקו ממנותי, אדם רוצה שגם אחרי מותו יהיה לו יחסי אמון. זאת אומרת, זה לא הבנתי, סוף סוף קראו לבני בני גזלנה, הנפקא מינה עדיין נכורה במקומה עומדת. אם אתה אומר שאדם חושש לשם שלו, אז הוא חושש לשם שלו גם אחרי מותו. אלא איכא בעיני הוא דיה ובמתנה. הנפקא מינה תהיה במקרה שהוא נתן את זה, שהגזלן לא מכר, אלא שהוא נתן את זה במתנה. מה אמר ניחא לדלקו ממנותי? מתנה נמי ניחא לדלקו ממנותי. הגזלן הזה לא מכר, הוא נתן מתנה למישהו. קרקע גזולה. ואחר כך הוא הסדיר את מעמד הקרקע. אז פה אני יכול לומר שכל הסדרת הקרקע הייתה באמת כדי שהמתנה תהיה מתנה יפה, ולא יגיעו, איזה מתנה נתת? נתתי למתנה ואחר כך מישהו לוקח לי. אבל מנדה אמר, ניחא לדלוני כגזלנה, אמר לגזלינה, אני לא נתתי גזלן לך שום דבר. זה לא, נתתי לך מתנה. אתה לא הפסדת שום דבר. זה שעכשיו בא הנגזל ולוקח ממקבל המתנה, מקבל המתנה, קצת מאכזב אותו, אבל הוא לא כועס, כי הוא לא הפסיד כסף. מתנה באה, מתנה הלכה. לא נורא. טוב, פשיטה, זבנה אורתה. אם הוא מכר את הקרקע, ו... אנחנו צריכים לסיים? אם הקרקע הוסדרה, אז בעצם עכשיו היא חוזרת חזרה אליהם. נכון. מה זה עניין הדיום? שבת חולמת.